הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו חוזים בפרק 13 מהלכות איסורי ביאה. בהמשך למה שכותב הרמב״ם כחלק מאיסורי הביאה, את האיסור להינשא לגויים ולהינשא לחלק מהאומות אף לאחר שנתגיירו, מביא אתה הרמב״ם בשני הפרקים הבאים את הלכות גירות. ובפרק הבא לפנינו מבאר הרמב״ם תחילה את דיני המילה והתבילה של הגרים והעבדים, ואחר כך את דיני הגרים שנתגיירו מסיבות חיצוניות שונות. פותח הרמב״ם בהלכה א', בשלושה דברים נכנסו ישראל לברית, שעל ידי שלושה מעשים נכנסו ישראל תחת כנפי השכינה, ובאו בברית עם הקדוש ברוך הוא, וכך יכלו לקבל את התורה. במילה, על ידי עשיית ברית מילה, ותבילה במקווה טהרה, והקרבת קורבן. המשיך הרמב״ם בהלכה ב', המילה שעשו ישראל הייתה עוד ביותם במצרים, כשנאמר להם בנוגע לקורבן הפסח שהקריבו עוד ביותם במצרים, כל הראל לא יאכל בו. ואז מעל אותה משה רבינו, שכולם, כל בני ישראל, ביטלו את ברית המילה ביותם בגלות מצרים, חוץ משבט לוי. ועל זה נאמר, משה רבינו אומר בברכתו לבני ישראל לפני מותו, וללוי אמר, ובריתך ינצורו, שבני שבט לוי שמרו על ברית המילה, גם בגלות מצרים, כאשר שאר בני ישראל לא שמרו עליה. ממשיך הרמב״ם בהלכה ג', ותבילה הייתה לאחר יציאת בני ישראל ממצרים ביותם במדבר, קודם מתן תורה, שנאמר בפרשת יתרו, וקידשתם היום ומחר וחיבסו סמלותם, והגמרא ביבמות לומדת בקל וחומר, שאם בגדיהם היו טעונים קיבוס, קל וחומר שגופם היה טעון תבילה. והקרבת הקורבן הייתה קודם מתן תורה, שנאמר וישלח משה את נערי בני ישראל ויעלו עולות. אומר הרמב״ם, על ידי כל ישראל יקריבום, שהקרבת הקורבנות נעשתה עבור כל בני ישראל. ואם כן, כניסת בני ישראל לברית עם הקדוש ברוך הוא במתן תורה, שזהו מעין גיור, נעשתה על ידי שלושת הפעולות הללו: ברית מילה לפני יציאת מצרים, ותבילה וקורבן בסמיכות למתן תורה. ממשיך הרמב״ם בהלכה ד', וכן לדורות, במשך כל הדורות הבאים, כשירצה הגוי להיכנס לברית, דיינו להתגייר ולהסתופף תחת כנפי השכינה, ויקבל עליו עול תורה, צריך לעשות את שלושת הפעולות האמורות, מילה ותבילה והרצאת קורבן, דיינו קורבן שירצה עליו. ואם נקבה היא המבקשת להתגייר, הרי גיורה חל על ידי תבילה וקורבן. והמקור לכך שכל הבא להתגייר צריך לבצע את שלושת הפעולות שביצעו ישראל כאשר באו בברית עם השם במתן תורה, הוא מכך שנאמר בתורה בפרשת שלח, ככם כגר, שכשם שנכנסתם אתם בברית עם השם, כך ייכנס הגר. מה אתם במילה ותבילה והרצאת קורבן, אף הגר לדורות ייכנס לברית עם השם במילה ותבילה והרצאת קורבן. המשיך הרמב״ם בהלכה ה', ומהו קורבן הגר, עולת בהמה, כפי שהקריבו בני ישראל לפני מתן תורה, או אם אין ידו משגת, שתי תורים או שני בני עונה ושניהם עולה. ובזמן הזה שבית המקדש חרב ואין שם קורבן, צריך מילה ותבילה, ואין הקורבן מעכב את כניסת הגר לברית, וכשיבנה המקדש יביא הגר את קורבנו. ומפשטות לשון הרמב״ם מובן שבזמן הזה על ידי מילה ותבילה גירותו של הגר היא מושלמת לגמרי. ואף כשיבנה המקדש כמובן שלא תיפגם גירותו במאומה, אלא שלמצווה באלמה כדאי שכשיבנה בית המקדש יביא קורבן. הלכה ו', גר שמל ולא טבל, או שטבל ולא מל, אינו גר כלל עד שימול ויתבול. וצריך לטבול בפני שלושה אנשים, מכיוון שנאמר בתורה משפט בנוגע לגירות, ואין משפט בפחות משלושה. ומהרמב״ם משמע שרק התבילה צריכה להיות בפני שלושה, אבל לא המילה, ומשמע שהרמב״ם סובר שעיקר הגירות היא התבילה, ואילו המילה היא רק תנאי המאפשר את הגירות. אך בשולחן ערוך נפסק שגם המילה והודעת המצוות צריכה להיות במעמד שלושה אנשים. המשיך הרמב״ם, והואיל והדבר צריך בית דין, שהגירות היא דבר שצריך לעשות בבית דין, אין מטבילין אותו את הגר בשבת ולא ביום טוב ולא בלילה, שבזמנים אלו בית דין לא עושים משפט, ואם יטבילו בזמנים אלה בדיעבד הרי זה גר. הלכה זין, גר קטן, גוי המתגייר בעודו ילד שאינו בר דעת, מטבילין אותו על דעת בית דין, בית דין מטבילים אותו לשם גירות על דעתם, משום שזכות היא לא להתגייר ולהסתופף תחת כנפי השכינה, והכלל הוא שזכין לאדם שלא בפניו. אך כאשר הגדיל ונעשה בר דעת, אם הוא מוחה בגירות, אין הגירות חלה. דין נוסף, מעוברת שנתגיירה וטבלה, אין בנה צריך טבילה, לפי שטבילת האם מועילה גם לעובר, והוא נולד כבר כיהודי. אך האור שמח כתב שמכיוון שהיווצרותו כעובר הייתה כגוי, הרי הוא זקוק ככל גר לטבילה ולמילה. ובכך שאימו טבלה, נחשב הדבר שגם הוא טבל, אך השלמת גרותו היא רק לאחר שמלים אותו. דין נוסף, טבל הגר בינו לבין עצמו ללא בית דין ונתגייר, דיינו שקיבל עליו את המצוות בינו לבין עצמו. ואפילו אם טבל בפני שניים, אינו גר, בא ואמר נתגיירתי בבית דינו של פלוני והתבילוני, אינו נאמן לבוא בקהל להינשא לבת ישראל עד שיביא שני עדים שיעידו על גירותו. ומדובר באדם שהיה ידוע לנו שהוא גוי, ולפיכך הוא אינו נאמן על פי עצמו לומר שגירו אותו, וכפי שיבאר הרמב״ם בהלכה יוד. הלכה אחת, היה נשוי לישראלית מלידה או לגיורת, והוא מוחזק אצלנו כגר גמור, ויש לו בנים, ואמר נתגיירתי ביני לבין עצמי, שהגיור הוא לא כהלכתו, נאמן לפסול את עצמו. מהדין דשוויה נפשי חתיכה דאיסורה, שאדם יכול לאסור דברים על עצמו, ואינו נאמן לפסול את הבנים, מכיוון שהיו מוחזקים בקשרות, וחוזר וטובל בבית דין כדי להכשיר גם את עצמו. הלכה תת, גיורת שראינו הנוהגת בדרכי ישראל תמיד, שמקפידה על המצוות ומנהגי דת ישראל, כגון שתטבול לנידתה ותפריש תרומה מעיסתה, הכוונה להפרשת חלה, וכיוצא בזה. וכן גר שנוהג בדרכי ישראל, שטובל לקריו להיטהר מטומאת קרי, ועושה את שאר כל המצוות, הרי לו בחזקת גרי צדק, שנתגיירו בכשרות, ואף על פי שאין שם עדים שמעידים לפני מי שנתגיירו. שאף שאין עדים שנתגיירו בפני בית דין, מכל מקום, מכיוון שהם מקפידים על קיום המצוות כראוי, חזקה היא שגיורם היה כהלכה. ואף על פי כן, אם באו להתערב בישראל להתחתן עם בן או בת ישראל, אין מסיעין אותם עד שיביאו עדים שהתגיירו כהלכה, או עד שהתבלו בפנינו, הועיל והוחזקו גויים, שלעניין נישואין מחמירים יותר, לוודא באופן מוחלט שהם אכן יהודים. וכתב המגיד משנה שאם כבר ניסו, מכשירים את הבנים. הלכה יהוד, וכל זה במי שהוחזק שהוא גוי, אבל מי שלא ידענו בו שהיה גוי, שלא יקרנו כלל קודם לכן, שבא הוא ואמר שבתחילה היה גוי ונתגייר בבית דין נאמן, משום שהפה שאסר הוא הפה שהתיר, שהרי הוא יכל לומר שהוא יהודי והיה נאמן, ומכיוון שכל ידיעתנו שהוא גוי על פי דבריו, הרי הוא נאמן לומר שהתגייר. במה דברים אמורים בארץ ישראל ובאותן הימים שחזקת הכל שם בחזקת ישראל? ולפיכך אם הוא היה אומר שהוא יהודי הוא היה נאמן, אבל בחוץ על הארץ שכשמגיע אדם שזהותו אינה ידועה, הרי ההנחה הפשוטה היא שהוא לא יהודי. הרי גם כאשר הוא אומר שהיה גוי ונתגייר, צריך להביא ראיה ורק אחר כך ישראל ישראלית. מחדש הרמב״ם, ואני אומר שזו מעלה ביוחסין, שזוהי חומרה מיוחדת שהחמירו חכמים בענייני נישואין, אבל לשאר הדברים האמינו לו להחשיבו כיהודי. הלכה י' א', כשם שמלין ומטבילין את הגרים, כך מלין ומטבילין את העבדים הכנעניים הנלקחים מן הגויים לשם עבדות. דעבד כנעני חייב במצוות כאישה, ויש בו מקצת קדושת ישראל, ולפיכך כאשר קונים אותו מן הגוי, צריך למול ולהטביל אותו לשם קבלת הגירות של עבד כנעני. והלוקח עבד מן הגויים, ולאחר שכבר מל קדם העבד וטבל לשם בן חורין, שלפני שהטביל האדון את העבד על מנת שיתחייב במצוות כעבד כנעני, הזדרז העבד וטבל בעצמו מתוך כוונה להעשות בטבילה זו ישראל גמור. קנה העבד עצמו, והרי הוא גר בן חורין ואינו עבד. מכיוון שהגוי המוכר לא קנה את גופו, אלא רק את השיעבוד של מעשי ידיו, וזה מה שיקנה לישראל, לפיכך כאשר העבד טבע לשם גירות של בן חורין, הרי הדבר מפקיע את שיעבודו, שהרי גר בן חורין שהוא כישראל גמור, אין שייך שיהיה עבד כנעני. וכתב המגיד משנה שמכל מקום הוא יהיה חייב לשלם לישראל שקנה אותו את דמיו. ממשיך הרמב״ם שמה שחל התבילתו לשם בן חורין והוא שיאמר בעת התבילה הרי ניתובל בפניכם לשם גירות ואם תבל בפני רבו, בפני אדונו הישראל שקנה אותו אינו צריך לפרש שתבל לשם גירות אלא כיוון שתבל נשתחרר דמכיוון שמזדרז לטבול לפני שרבו יטביל אותו בוודאי אינו רוצה לטבול לשם עבדות ובפרט שרבו עמד שם ושתק ולא אמר שלשם עבדות הוא תובל לפיכך צריך רבו האדון שקנה את העבד לתוקפו במים עד שיעלה מן הטבילה והוא תחת שיעבודו של האדון. הוא מודיעו בפני הדיינין שלשם עבדות מטבילו. דכאשר הטבילה נעשית בעל כורחו על ידי האדון, נחשב הדבר שהאדון עושה את הטבילה ולא העבד, ואז גם אם יחשוב שהוא תובל לשם בן חורין, הדבר לא ישנה כלל. ואין העבד תובל אלא בפני שלושה דיינים, וביום כגר לפי שמקצת גרות הוא, כאמור שעבד כנעני נחשב ליהודי באופן חלקי. הלכה י' ב' כשהשתחרר העבד צריך טבילה אחרת בפני שלושה ביום שבה תיגמר גרותו ויהיה כישראל גמור. דאף שכבר מל וטבל כאשר הוא נעשה עבד כנעני, הרי בכך חלה רק מקצת גרות, וכאשר הוא משתחרר והופך להיות יהודי גמור, הרי הוא צריך לטבול שוב. ויש אומרים שטבילה זו היא רק מדרבנן. ממשיך הרמב״ם ואין צריך לקבל עליו מצוות ולהודיעו עיקרי הדת, כדין גוי הבא להתגייר משום שכבר הודיעו זאת כשטבל לשם עבדות. דאף שאז הוא נתחייב רק במקצת המצוות שהאישה מחויבת בהן, מכל מקום כבר מודיעים לו אז את כל המצוות שאת חלקן הוא מתחייב באופן מיידי ואת השאר כאשר הוא יעשה לבן חורין. הלכה י' ג' ובמקווה הקשר לתבילת נידה, שם מטבילין את הגרים ואת העבדים הכנענים, בתבילתם הראשונה כאשר הם נעשים לעבדים, ואת המשוחררים, את תבילתו של העבד המשוחרר כאשר הוא נעשה יהודי גמור, וכל דבר שחוצץ בנידה, חוצץ בגרים ובעבדים ובמשוחררים. הלכה י' ד', אומר הרמב״ם, אל יעלה על דעתך ששמשון המושיע את ישראל, או שלמה מלך ישראל שנקרא ידיד השם, שבספר שמואל נקרא שלמה ידידיה, שהכוונה ידיד השם, שלא תעלה בדעתך ששמשון ושלמה נשאו נשים נוכריות בגיותן בעודן גויות, כפי שאפשר להבין מפשטות המקרא ששמשון הגיבור נשא אישה נוכרית ושלמה נשא נשים נוכריות, אלא סוד הדבר, דיינו פירוש הדבר, כך הוא שהמצווה הנכונה, הדרך הנכונה והרצויה לקיום הגירות היא, שכשיבוא הגר או הגיורת להתגייר, בודקין אחריו, דיינו שמבררים מפני מה הוא רוצה להתגייר, שמה מבקש הוא להתגייר בגלל ממון שיטול, שירוויח על ידי כך ממון, או בשביל שררה שיזכה לה, שהוא יזכה בתפקיד על ידי זה, או מפני הפחד בא להיכנס לדת, ואם מישהו בודקין אחריו שמה עיניו נתן באישה יהודית, אולי הוא רוצה להתגייר כדי להינשא לאישה יהודיה, ואם אישה היא בודקין שמה עיניה נתנה בבחור מבחורי ישראל, והיא רוצה להתגייר כדי להינשא לו, אם לא נמצא להם מילה, אם לא מצאו שום סיבה חיצונית שניתן לחשוב שבשלה הם רוצים להתגייר, מודיעין אותן כובד עול התורה ותורח שיש בעשייתה למאה הארצות כדי שיפרשו ויחדלו לבקש להתגייר אם קיבלו ולא פרשו שהגר הסכים לקבל עול תורה ודבק ברצונו להתגייר וראו אותן שחזרו מאהבה שניכר הדבר שהם רוצים להתגייר מאהבת השם ולא ממניע חיצוני מקבלים אותן שנאמר במגילת רות בנוגע לנעמי ורות ותרק אם מתאמצת היא ללכת איתה ותרק תחדל לדבר אליה, שאף שנעמי ניסתה לכתחילה להניע את רות מללכת אחריה, הרי כאשר היא ראתה שהיא דבקה בהשם באמת, היא הסכימה לקבלה. ממשיך הרמב״ם בהלכת את וב, לפיכך לא קיבלו בי דין גרים כל ימי דוד ושלמה. בימי דוד הם לא קיבלו גרים, מחשש שמה מן הפחד חזרו, שדוד עשה מלחמות כנגד כל אויבי ישראל וניצח אותם, וכולם חששו מפניו, ולפיכך חששו בית הדין שהגויים הבאים להתגייר, זהו מן הפחד כדי להגן על עצמם. ובימי שלמה לא קיבלו גרים מחשש שמה בשביל להיענות מהמלכות והטובה והגדולה דיינו העושר והכבוד שהיו בישראל חזרו הם ביקשו להתגייר שכל החוזר המבקש להתגייר מן הגויים בשביל דבר מאבלי העולם אינו מגרי הצדק ולפיכך לא קיבלו בית דין גרים בימי דוד ושלמה שהם חששו להם שהם באים להתגייר מפני הבלי העולם מפני הפחד או לשם העושר והכבוד ואף על פי כן היו גרים הרבה מתגיירים בימי דוד ושלמה בפני בתי דין הדיוטות שלא ידעו שלא מקבלים אותם והיו בית דין הגדול חוששים להם לא היו דוחין אותם דיינו שלא היו מרחקים אותם מלהיות יהודים אחר שתבלו לשם גירות מכל מקום ולא מקרבין אותם עד שתראה אחר איתם עד שיתברר מתוך הנהגתם האם אכן הם קיבלו עליהם באמת את מצוות השם דיינו שלמעשה גר שנתגייר מפני סיבה חיצונית, הרי מכיוון שלמעשה הוא קיבל עליו בבית דין לקיים את המצוות, הרי גירותו חלה. אבל מדי רבנן, כאשר ישנה סיבה חיצונית, חוששים שמה לא באמת קיבל את המצוות בליבו, אלא רק אמר שמקבל מפני אותה סיבה חיצונית, ולפיכך בית הדין היו חוששים להם לחומרה בינתיים, דהיינו שלא מקבלים אותם לגמרי כיהודים גמורים, עד שתראה אחריתן, שאז מתוך מעשיהם אנו נראה, האם הם קיבלו עליהם את המצוות באמת. שאז גם אם הדבר נבע מסיבה חיצונית, מכל מקום מכיוון שלמעשה הם קיבלו עליהם את המצוות והם מקיימים אותם, הרי הם גרים שלמים. המשיך הרמב״ם בהלכת את זין, ולפי שגייר שלמה נשים ונסען, וכן שמשון גייר את דלילה ונשא אותה, והדבר ידוע שלא חזרו אלו, דיינו שלא התגיירו נשים אלו מאהבת השם, אלא בשביל דבר, בשביל סיבה חיצונית, בכדי להינשא לשמשון ולשלמה, ולא על פי בית דין גירום, הכוונה שלא ברשות בית דין מוסמך, אלא גירום בפני שלושה אדיוטות, חשבן הכתוב כאילו הן גויות ובאיסורן עומדין, לפיכך מכנה אותן הכתוב, כתוב גויות כאילו הן עדיין באיסורן. ועוד שהוכיח סופן על תחילתן, שלאחר זמן הוכיחה התנהגותם שלא נטשו את אמונת הגויים שהן עובדות עבודה זרה שלהן, ובנו להן במות של עבודה זרה. דמכיוון שהם עבדו עבודה זרה, הרי הוכיח סופן על תחילתן שלכתחילה לא נתגיירו לשם שמיים ולא קיבלו באמת את הגירות והמצוות בליבם. ומכל מקום גם באותו זמן קיימו אותם שמשון ושלמה לנשים, ולפיכך השבן הכתוב כאילו נשאו נשים נוכריות, ומכל מקום אינן נשים נוכריות ממש, משום שרק מדי רבנן אנו אומרים הוכיח סופן על תחילתן, אבל מהתורה, מכיוון שבשעה שנתגיירו הם קיבלו עליהם את עול המצוות, הרי הם נחשבות ליהודיות. וכאשר אותם נשים בנו במה, ואלה עליו הכתוב על שלמה כאילו הוא בנן, שנאמר במלאכים, אז יבנה שלמה במה לחמוש שיקוץ מואב ולמולך שיקוץ בני עמון. ומכיוון ששלמה גירן באופן לא ראוי, תלה בו הכתוב את בנייתן במות לאלילי עמון ומואב. הלכה י"ז, גר שלא בדקו אחריו, שלא חקרו ובדקו מדוע הוא מבקש להתגייר, או שלא הודיעו את כובד עול המצוות ועונשן, ומל וטבל בפני שלושה הדיוטות, תרי זה גר. אך בוודאי מדובר שהוא קיבל על עצמו לקיים את המצוות, שללא זאת אין גירותו חלה כלל. ממשיך הרמב״ם שגירותו חלה אפילו נודע שבשביל דבר, בשביל סיבה חיצונית הוא מתגייר, או אילו מל וטבל בפני שלושה, וכאמור קיבל עליו עול מצוות, יצא מכלל הגויים. אך כאמור חוששין לו עד שיתבאר צדקותו, דכאשר לא בדקנו אחריו ומצאנו שהוא בא להתגייר מפני אהבת השם, ובוודאי כאשר נודע שהוא התגייר בגלל סיבה חיצונית, הרי אף שאין דוחים אותו להחשיבו כגוי, מכל מקום מדי רבנן, אין אנו מחשיבים אותו כישראל גמור, עד שיתברר מתוך מעשיו שהוא קיבל עליו את המצוות באמת. אך מצד שני, אפילו חזר ועבד עבודה זרה, אין אנו אומרים שגירותו בטלה לגמרי מלמפרע, אלא הרי הוא כישראל מומר, שקידושיו קידושין, שאם קידש אישה יהודיה, קידושין חלים, דלא כגוי שקידש אישה שאין קידושיו חלים כלל, ומצווה להחזיר עבידתו, אף על פי שאין מצווה להחזיר את עבידת הגוי, דמאחר שטבל לשם גירות, וכאמור קיבל עליו את המצוות, נעשה כישראל, כאמור שזהו משום שמהתורה, כאשר הוא מעל, טובל ומקבל עליו את המצוות, אנו אומרים שהייתה כאן קבלה גמורה, והוא הופך להיות יהודי גמור, אלא שאחר כך הוא חזר בו, אלא שאדם שהפך ליהודי, יהדותו נשארת לעולם ואי אפשר לחזור ממנה. כשם שמי שנולד יהודי יישאר יהודי עד סוף ימיו, הוא רק יכול להיות ישראל מומר. דכאמור, מה שדוחים אותו זהו רק מדי רבנן, שמא נתברר הדבר שמלכתחילה לא קיבל את המצוות באמת, אך זהו רק שמחמירים לא להחשיבו כיהודי גמור, אך כמובן שנשאר דינו מהתורה להחמיר לאידך גיסה להחשיבו כיהודי. מבאר הרמב״ם, ולפיכך קיימו שמשון ושלמה נשותיהן, ואף על פי שנגלה סודן, כשחזרו לעבוד עבודה זרה. מכיוון שמהתורה אנחנו מסתכלים אחר קבלת המצוות בשעת הגירות, ומכיוון שאז הם אמרו שהם מקבלות עליהם את המצוות, חלה גירותם והן נחשבות כיהודיות מהתורה. ומכל מקום לא עשו שמשון ושלמה יפה שקיימו אותם, שהרי מדי רבנן חוששים לחומרה עד שתתבאר צדקתו, ולאחר שעבד עבודה זרה מדי רבנן דוחים אותו לגמרי. ממשיך הרמב״ם בהלכה י"ח, ומפני זה אמרו חכמים, הגמרא ביבמות, קשים להם גרים לישראל כנגע צרת, מפני שרובן חוזרים בשביל דבר, שרובם מתגיירים בגלל סיבה חיצונית, אך בליבם הם נשארים באמונותיהם התפלות, ומתין את ישראל אסור מאחרי השם, וקשה הדבר לפרוש מהם אחר שנתגיירו. צא ולמד מה הרה במדבר במעשה העגל, ובקברות התאווה, שהערב רב שיצאו עם בני ישראל ממצרים, שמשה גייר אותם, הם אלה שהסיתו את בני ישראל אחר העגל, וכן להתלונן שהם רוצים בשר. וכן רוב הניסיונות שניסו בני ישראל את השם, התלונות שלהם והבקשות השונות וכדומה, הרי הספסוף, אלו הגרים שנאספו לישראל, כפי שמכנה אותם הכתוב בפרשת בעלותך, היו בהן תחילה, ואחריהם נגררו שאר בני ישראל. וכאן מסתיים הפרק ה-13.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.